Package.
שולחים היום, מקבלים היום, ורק ב-35 שקלים.
Good package.
ככה שולחים היום, להיום. הורידו עכשיו. כפוף לתנאי השירות ולעזור עם המשתתפים.
אתם מאזינים ל-Ynet פודקאסטים.
הפיגוע בדיזינגוף הפך את השמחה התל אביבית לעצב גדול. אז מה יש ברחוב הזה שהפך אותו לסמל ישראלי? אני רון טוביה, וזאת הכותרת.
תשמע, אם היית הולך בלילה, ולא ביום חמישי, ביום שני ושלישי ורביעי, ב-10 בלילה, בקושי אפשר היה לעבור במדרכות. פאב אחרי פאב אחרי פאב, אנשים לא יושבים גם, אלא עומדים ושותים כמו שנהוג באירופה, כמו שנהוג בלונדון. כל יום שני וחמישי נפתח מקום אחר, כי המקום הזה פשוט הפך להצלחה בלתי רגילה.
חוף דיזינגוף מאז ומתמיד החופש. שמחה. היום זה קצת התשטש, כי יודע, גם אחרי האירוע שהיה לי, דיזינגוף הוא גם מעין אתר זיכרון.
הקשר של אריאל נוסבחר, בן 37 מתל אביב לדיזינגוף, הוא חזק מאוד. במשך 6 שנים הוא חי את הרחוב הזה, גר, בילה, אכל, שתה, קנה בגדים, וגם איבד חבר בפיגוע.
אנחנו בבר הסימטה, פה היה פיגוע לפני קצת יותר מ6 שנים, בראשון הראשון 16, חגגתי יום הולדת פה.
בזמן שהוא וחבריו שותים ונהנים, המחבל נשת מלחם ירה לעברה מכיוון הספסל הסמוך ונמלט מהמקום. שבועיים לאחר מכן הוא יחוסל בפתח ביתו באום אל-פחם, שם התחבא.
שם האירוע הזה היו שני חבר'ה הרוגים, אלון בקל שעבד פה ושימי רואימי, חבר ילדות שלי שבא לחגוג איתי מהדרום, ועוד 7 פצועים בדרגות שונות, בלי קשר לכל הפצועים בנפש שעדיין סוחבים את האירוע הזה מאז.
6 שנים ו4 חודשים אחרי הפיגוע ההוא, ביום חמישי בערב, אריאל חזר לאותו סיפור, ואיתו כל המדינה. שוב פיגוע ירי בבר בדיזינגוף, שוב מחבל יושב באדישות על ספסל רחוב לפני הירי, ושוב מחבל נמלט שמכניס את תושבי תל אביב לחרדה.
דז'ה וו, זה היה אירוע מאוד 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 דומה. אותו רחוב, אותו סוג בר, 100 מטר צפון עד היה מפה. משפחות שחרב עליהם עולמם. אנשים שיסחבו את זה איתם עד סוף החיים כנראה בצורה כזו או אחרת. פלשבק, המון טלפונים, המון חברים שהתקשרו לשאול אם אני בסדר, אם אני לא הייתי שם, ומה הייתי מבחינת מבחינה נפשית, איך לקחתי את זה. חברים מאתמול שאלו אותי איך לא הייתם חמושים. מי שיוצא לבלות בדיזינגוף ביום חמישי בערב אחרי שבוע של עבודה סיזיפית ורוצה רק להתפרק, לא חושב על לקחת אקדח ולשתות פחות, כי אולי יבוא מחבל לדיזינגוף.
הפיגוע בפאב הסימטה שבו נפצע אריאל, כמו כל פיגוע ברחוב דיזינגוף מהשנות ה-90, נחרט בתודעה הציבורית. פיגוע בלב ליבה של תל אביב וברחוב המרכזי שלה, שחקוק בתרבות הישראלית לנצח נצחים, מעורר משהו בסנטימנט הלאומי. ועם כל הצער שבדבר, גם הפיגוע בפאב אילקה בחמישי בערב מצטרף לרשימה הזו.
הרחוב הכי מפורסם בארץ זה רחוב דיזינגוף. אז ברור שאם מפגע רוצה לעשות פיגוע ורוצה לעשות שייכנס לתודעה ולא ישכחו אותו, יעשה את זה ברחוב הכי חשוב, כי באים שם הכי הרבה אנשים, והמשמעות של הפיגוע הזה תהיה הרבה יותר חזקה.
זה אילן שחורי, בעברו עיתונאי והיום מורה דרך והיסטוריון לא רשמי של העיר תל אביב. ואם יש מישהו שיודע לספר איך הפך רחוב דיזינגוף לסמל ישראלי ואיקוני, זה אילן.
מי שאחראי לרחוב דיזינגוף מכל הכיוונים שלו זה מאיר דיזינגוף, ראש העירייה. ב-1926 הגיע לתכנן את האוניברסיטה העברית בהר הצופים, אדריכל סקוטי בשם פטרי גדס. דיזינגוף מזמין אותו לתכנן את תל אביב צפון, כי הוא מאמין שבעוד 20 שנה יהיו פה אולי 50,000 איש, ברור שהיה פי 5 אחר כך. ואז גדס, שהיה בעצם לא רק מתכנן ערים, היה גם פילוסוף, היה המון דברים, מתכנן את תל אביב כשתי וארץ, קובע את הצירים המרכזיים שלהם במפות, וקובע ציר של רחוב שבעצם חוצה את תל אביב מדרום לצפון, ונותן לו במפות שם רחוב 187. ולא נוגעים בו.
הציר הזה היה ריק ונטוש, רובו מלא חולות ומעט פרדסים. רק בקצה הצפוני שלו, על גדות הירקון, הוקם בשנת 1932 אצטדיון המכבייה. שנתיים לאחר מכן הצטרף לשם גם יריד המזרח שעבר משכונת נווה שאנן, והרחוב הפך לדרך המרכזית מדרום העיר לאתרים המרכזיים שבשפח הירקון על שפת הים התיכון. ובאותה שנה קורה בתל אביב הקטנה משהו משמעותי.
1934, תל אביב חוגגת חצי יובל. אירוע ענק, דיזנגוף עדיין ראש עירייה. הוא ילך לעולמו שנתיים מאוחר יותר. ביום הולדת של תל אביב, אומרים בעירייה, בוא ניתן איזושהי מתנה לראש העיר שלנו, שהוא נולד בשושן פורים. מישהו אמר, בכל עיר מרכזית בעולם, ברחוב המרכזי, קוראים את שם הרחוב על שם ראש העיר. אמר סגנו, ישראל רוקח, הבן של שמעון רוקח מייסד נווה צדק, הוא לא יסכים, אבל הוא הסכים.
אבל לדיזנגוף הייתה בקשה אחת קטנה וצנועה.
מה תשמעו, יש איזה פינה קטנה ברחוב הזה, בקצה, באזור לא חשוב. אולי אפשר לקרוא את זה על שמה של רעייתי צינה, שהלכה לעולמה 4 שנים קודם? מה שהפך לימים לדבר הכי בולט ברחוב דיזנגוף, וזה כיכר צינה דיזנגוף.
לאט לאט עם קבלת שם הרחוב, הוא גם מתחיל לצמוח, בניגוד לשאר העולם.
39 פורץ על מלחמת העולם באירופה. פה החיים מליזים, אין פה נפתחת גלריה הראשונה, נפתחים בתי קפה.
קפה רובל, קיטון, קסית, כל אלה היו שם דבר ברחוב דיזנגוף הצעיר. נתן אלתרמן, שלונסקי, אלכסנדר פן, חנה רובינה וכל גיבורי התקופה החלו לפקוד את בתי הקפה והמסעדות והופכים את דיזנגוף לדבר הכי שיקי של תקופת רום הקמת המדינה.
בשנות ה-70 מגיע הספן השלום מבינתן ופותר בפינת פרישמן את קליפורניה שהופכת להיות המוז הבוהמה. אז הפינה הזאת, דיזנגוף והפינת פרישמנובה, זה בעצם הדבר שהופך את דיזנגוף למשהו. ותגיד לדבר על איווניר, ודבר על חנות הספרים בצרפתית שיושבת שם, ופסאז' קולנוע עוד שפותחים שם. ולא רחוק משם יש משרד כרטיסים, שהיה הכי פופולרי בתל אביב בשנות ה-50-60, שנקרא רוקוקו. אז לא קנו כרטיסים בבתי קולנוע, היו הולכים משרד כרטיסים. ורוקוקו היה צמד הונגרים, עיירה ברקסס בהונגריה, וכולם היו באים לשם, והכתובת של רוקוקו היה דיזנגוף 99. עכשיו, דיזנגוף 99 היה שם בתל אביב, משום קומה מעל רוקוקו, היה דירה שבה גר אריק איינשטיין, שההורים שלו עברו מגורדון 31 לדיזנגוף 99.
היפות של יום שישי מבלות בתוך ראשי הן יפות שזה כואב דיזנגוף אצלי בנה.
ב-1979 במאי אבי נשר מנציח את בית הבאוהאוס בדיזנגוף 99 והופך אותו למותג לאומי, שיוצא לאקרנים הסרט הנושא את שם הבית בכיכובם של גידי גוב, ענת עצמון, גלי עטרי ומרי סוויסה.
לפני שאנחנו נרגיש, אנחנו נתחיל לעשות הרבה זיפטים בשביל להרוויח הרבה כסף. ואז אנחנו נהפך לפקידים של קולנוע, בדיוק כמו שהיינו פקידים של ביטוח. וזה מפחיד אותי.
וקצת לפני אבי נשר, הרחוב מתחיל את תקופת הזוהר שלו, ואפילו זוכה לסלנג משלו.
תראה, יש שני מושגים שצומחים בשנות ה-60. אני אתחיל במושג הפחות ידוע. היה מושג שנקרא נערת ריינס. ומה זה נערת ריינס? זאת נערה שמתבשים ללכת איתה בדיזנגוף. ריינס הוא רחוב מקביל, הוא רחוב חשוך, ודיזנגוף מאוד מוארת. אגב, גם בדיזנגוף היה היררכיה. הצד המערבי הוא החשוב יותר, והצד המזרחי הוא פחות חשוב. באותה תקופה שנערת ריינס, נוצרה מילה בעברית להזדנגף. זה האיש היחיד בעולם שעל שמו יש פועל. וכולם רצו להזדנגף, לבוא לתל אביב, לבוא לדיזנגוף. כל מסיבות הכיתה, שכל בתי הספר באזור, אני למדתי בית ספר שנקרא קרמל, שהיה בחוב הנביאים, שרצינו לבלות, היינו הולכים להזדנגף, רק בדיזנגוף. והיינו עומדים מול קסית ומסתכלים על כל היפים והיפות, כל הזמרים, אני זוכר את אריק יושב שם, דוד אבידן, יושבים שם ומשתכרים ומשתוללים, ואת כל החבורות הללו, את חיים טופול, לפעמים גם היו משתכרים ורבים. אבל דיזנגוף קרא לרחוב הזה מה שקורה בהרבה מקומות, כמו סינוס, אתה יודע, עלייה וירידה, עלייה וירידה.
בתחילת שנות ה-80 הרחוב מתחיל לאבד מהמרכזיות שלו. אפשר לתלות את זה בגל הגירה שלילית מאזור מרכז העיר לכיוון הפרברים, או תחרות רבה מצד הקניונים החדשים, בראשם דיזנגוף סנטר שנחנך ב-1977, ומרכזים מסחריים באזורים אחרים בתל אביב ומחוץ עליו. גם כיכר צינה דיזנגוף עוברת מתיחת פנים ומוגבעת בניסיון להקל על זרימת התנועה בכביש, בפועל השינוי הופך אותה למוזנחת ולא נעימה כל כך.
תחילת שנות ה-90 מתחילים לקום ולצוץ ברחוב דיזינגוף סביב המשטרה המיתולוגית. בתי אופנה ומעצבות למיניהם, טובה לאולי הייתה הראשונה, שפותחת בפינת ג'בוטינסקי את החנות שלה, כי לא היה טעם לפתוח ליד הכיכר, כי אנשים לא באו. ושם סביבה מתחילים להתרכז גם מסעדות, גם מעצבים נוספים, ומוקד העניין של דיזינגוף עובר צפונה.
באופן מעט אירוני, רחוב דיזינגוף חוזר לתודעה הישראלית דווקא בגל הטרור באמצע שנות ה-90.
הבוקר בשעה 8:45 החריד פיצוץ אדיר את כל מרכז תל אביב. אוטובוס דן בקו 5 שעשה את דרכו מהתחנה המרכזית בתל אביב לצפון העיר, התפוצץ על נוסעיו בפינת הרחובות דיזינגוף ואסתר המלכה. ככל הנראה ממטען חבלה רב עוצמה שנסע על גופו מחבל מתאבד.
ב-19 באוקטובר 1994 פיגוע נוראי ש-22 אנשים נהרגו מול דיזינגוף סנטר, ורק הפיגוע נוסף ברביעי למרץ 96 נרצחו 13 אנשים. למה פיגועים שם? כי המוקד של הקניות ושל הבילויים הוא דיזינגוף סנטר. כולם מגיעים משם, והקו הכי 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 עמוס בתל אביב שנים הוא קו 5.
הפיגוע בקו 5 היה אחד האירועים הקשים שידע תל אביב מעודה. ישראל של שנות ה-90 עוד לא הייתה מנוסה בפיגוע התאבדות מהסוג הזה, וכשמרכז תל אביב רעד מהפיצוץ, זרם כתבים הגיע לסקר את האירוע ללא הבחנה.
קו 5 היה אולי קו פרשת המים, נקרא לזה, מבחינת הסיקור התקשורתי.
זו דוקטור אלה בן אתר מהמחלקה לתקשורת במכללת ספיר. היא חוקרת את ההשפעה של אירועי טרור על החוסן הלאומי והפרטי, ולטענתה הפיגועים בדיזינגוף והבולט שבהם בקו 5 הובילו לשינוי בתפיסה של התקשורת שטרור ודם לא צריכים להיות מסחטת רייטינג.
למאזינים שלא זוכרים, הייתה תמונה איקונית של הנהג אוטובוס שהוא נהרג מהפיגוע, והתמונה של הנהג שהוא כבר מת הייתה מרוחה לנו על כל העיתונים למחרת בבוקר, שזו הייתה תמונה מאוד מאוד קשה. שמה התחילו ככה להתעסק יותר באתיקה של אדם של הנפגעים, בן אדם שעכשיו נפגע בפיגוע. זה לא משנה אם הוא נפצע או נהרג, צריך לשמור על הכבוד שלו, צריך לשמור על הפרטיות שלו. לאחר הפיגועים המאוד קשים של שנות ה-90, התקשורת יצרה לעצמה איזה שהם כללי אתיקה שהשתדלו מאוד לא לצלם את התמונות הקשות האלה.
בטלוויזיה ובעיתונים אכן לא הציגו את תמונות הפצועים וההרוגים, אבל תיארו במילים את הפגיעה הקשה בגופות.
העיתונאים התחילו לדווח בצורה מאוד מאוד ציורית מה שהם רואים בשטח. אם זה את הריח הקשה, אם זה את התמונות הקשות, את הפצועים, את ההרוגים, את ההרס הכללי. והציבור קיבל תמונה מאוד מאוד מוחשית דרך דיווח של העיתונאי שהיה בשטח, אם זה ברדיו, אם זה בעיתון, והציבור לא יכל יותר, לא יכל יותר, איפשהו לקראת סוף שנות ה-90, הציבור הצביע ברגליים, כבר לא יכל לשאת את התמונות הקשות, את התיאורים הקשים, האירוע עצמו קשה מעצם היותו פיגוע.
בפיגוע בחמישי האחרון נחצו גבולות בסיקור התקשורתי, אין כאן מקום לספק. אפשר לומר שזרם הכתבים שמתגוררים בסמוך לרחוב הכי מרכזי בישראל והבלגן של המשטרה בניהול האירוע עצמו הובילו לתמונות קשות בערוצי הטלוויזיה במרדף אחר המחבל ומתוך זירת האירוע עצמה. למען הגילוי הנאות, במשדר המיוחד שלנו בוויינט, כתבנו דיווחו מהרחוב אבל לא הצטרפו לכוחות הביטחון במרדף בתוך הבניינים הסמוכים. ביום שישי דובר צהל, המשטרה והשפק פרסמו הודעה משותפת חריגה והגדירו את שידורי חלק מכלי התקשורת כריאליטי של ממש, ללא צנזורה או ביקורת עצמית.
הפיגועים האלה הם פיגועים קשים, והתקשורת היא כל הזמן מתקדמת במרדף אחרי הרייטינג, כל פעם נותנים לציבור עוד ועוד ועוד. היום אנחנו לא נמצאים באותו מקום של שנות ה-90. היום כל אחד מאיתנו, כל אזרח הוא בעצם כתב, כל אחד עם סמארטפון יכול לתעד ולעלות לרשתות החברתיות. הפיגוע ביום חמישי בערב עבר במסכי הטלוויזיה סוג של ריאליטי, ריאליטי טרור. הכתבים אמרו לתושבים, תישארו בבית, זה ההנחיות של המשטרה, אבל בעצם בעובדה שאנשים נכנסו הביתה, סגרו את החלונות, סגרו את הדלת, אנשים התל אביבים, הם פתחו את המסך, ומה שהם ראו זה פשוט שידורים של, נקרא לזה אפילו סוג של פאודה. והדבר הזה לטעמי פגע מאוד בחוסן של הצופים, גם של אנשים שגרים בתל אביב וגם של שאר האנשים בכל חלקי הארץ. הלופים החוזרים של אותו דבר, של אירוע שעוד לא הסתיים, ומעבר לזה הייתה תחושה שהתקשורת קצת פוגעת בפעילות של כוחות הביטחון.
כן, נרתה, אם אנחנו רוצים רגע לנסות לחדד את הנקודה על זהותו של המחבל, אז אני יכול להגיד לך שממש לפני משהו כמו פחות מ-10 דקות, אני הייתי עד כאן למפגש בין מספר חוקרי שבק ולוחמי ימם לבין אחד מבעלי העסקים שנמצא כאן באזור, שהראה להם את...
משך כמה שעות האירוע עוד לא הסתיים. מבחינתנו אירוע מסתיים שהמחבל נתפס. כמה שעות האירוע הזה לא הסתיים, וזה יצר דרמה ומתח וחרדה מאוד גדולים. דבר שני, הרשתות החברתיות, כולנו מצוידים בפלאפון, כל מי שהיה באזור התחיל לצלם, והרשת הוצפה בסרטונים בלי צנזורה של דברים לא פשוטים. והעיתונאים שהיו בשטח היו חייבים לעמוד בקצב של ההתרחשות ובקצב של הסיקור האזרחי שנעשה לאירוע דרך הרשתות החברתיות, ואולי נקרא לזה חצו את הקו. לדעתי התקשורת הממוסדת צריכה להיות המבוגר האחראי ולהגיד, יש תמונות קשות, הם לא יתרמו פה לציבור, הם לא יתרמו למשפחות של הנפגעים, למשפחות שנמצאות עכשיו בבית בחרדה, יש פה תמונות מאוד קשות, אבל אני המבוגר האחראי.
באמת את מדברת כאן על הרשתות החברתיות. הפיגוע באילקה לא היה חריג לעומת פיגועים אחרים, שבהם אנחנו רואים סרטונים של רגע הפיגוע עוברים בוואטסאפ, בטלגרם וכדומה, ומשם לכלי התקשורת. יש כאן איזה אולי ניסיון של התקשורת, אפילו אולי ניסיון לא מודע, לנצח במיידיות את הרשתות החברתיות.
נכון, זאת הבעיה הקשה, שהרשתות החברתיות מנצחות במשחק הזה. גם בפיגוע הזה בדיזנגוף קיבלנו את הסרטוני אבטחה מכל המקומות, סרטונים של המצלמות אבטחה קיבלנו אותם בוואטסאפ, גם בפיגוע בבאר שבע, הסרטון שרץ זה הסרטון של התחנה, של המצלמת אבטחה של התחנת דלק. אני חושבת שאנחנו מדברים פה הרבה על התקשורת, אבל חשוב לשים על השולחן את האחריות האישית של כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו שמקבל את הסרטונים האלה, אליו לוואטסאפ, שיעצור שנייה, יחשוב, רגע, האם זה באמת הכרחי להפיץ את הסרטון הזה? הסרטונים האלה מתגלגלים לכל מיני אנשים, ולצערי הרב, הרבה פעמים הסרטונים האלה מתגלגלים למשפחות של הנפגעים, ותארו לעצמכם, תחשבו על המשפחות שלכם חס וחלילה, חס ושלום, שככה הם יקבלו את הבשורה המרה.
בסוף יש משהו באירועי טרור בדיזנגוף שאת רואה לאורך שנים שהוא מוביל לסיקור יתר ובעייתי. זה גם משדר פה איזו אווירה של שכונה מהצד הישראלי, מעודד גם פיגועי חקיינים.
תראה, דיזנגוף זה אחד הרחובות הראשיים ביותר בישראל. זה לא סתם דיזנגוף, זה יום חמישי בערב. ניקח את זה לטקסיות של יום חמישי בערב. זה המעבר משבוע העבודה, מימי חול, לחופשת סוף השבוע. אין ספק שאירוע שקורה במרכז, הנגישות התקשורתית היא הרבה יותר גבוהה. זה בוודאי מאירוע שקורה בחדרה או בבאר שבע. ברגע שיש סרטונים של פגיעה ביהודים, זה יוצר השראה, יוצר מוטיבציה למפגעים נוספים. ככל שהאירוע מצליח יותר במרכאות, כמובן, יש פה מוטיבציה למפגעים נוספים לצאת. רחוב דיזנגוף זה רחוב ראשי בישראל שכולם מכירים, מי שגר בתל אביב ומי שלא גר בתל אביב. אני חושבת שאנחנו צריכים לשים לב שאנחנו לא נותנים מוטיבציה למפגעים לאירועים נוספים, ושאנחנו נסחפים לתיאטרון הטרור, זה יוצר אצלנו כצופים תחושות מאוד לא טובות של חרדה, של טראומה, ובצד השני תחושות הצלחה.
וכאן באמת חשוב שאנחנו האזרחים וגם התקשורת נסיק מסקנות מהאירוע הזה. אז דוקטור אלה בנתר, תודה רבה לך.
תודה, ושנדבר בימים שמחים.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן הודעה קצרה.
תגידו, מה אתם יודעים על הילדות של סבא שלכם? על ההורים של סבתא? לא הרבה, סביר להניח. אנחנו היוצרים והמפיקים של עושים היסטוריה, רשת הפודקאסטים הגדולה והמובילה בישראל, יודעים איך להפוך את סיפור החיים של הגיבורים המשפחתיים שלכם לתוכנית אודיו דוקומנטרית, כל כך מרתקת, עד שגם הנכדים והנינים שלכם יאזינו לה בהנאה וישמרו עליה כעל אוצר משפחתי שעובר מדור לדור. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי, familysounds.co.il. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
דיזינגוף הוא כאמור הרחוב של ישראל, ואי אפשר לסיים את הפרק בתאמר, אז ברשותכם קצת פרובינציאליות אישית. אני גר ברחוב מקביל לדיזינגוף, בכל יום אני עובר שם, אם זה בקפה נחת או שניצל בקיטון, אם זה דייט באוזן פיל או פיצה מנחמת בברוקלין, אם זה מסגרת לתמונה בפוטו פארג' או חולצה עם מדפס מטופש בפונגו, סרט בקולנוע חן או סתם ישיבה בכיכר עם חברים. דיזינגוף בשבילי ובשביל רבים אחרים הוא עולם ומלואו. ואם שואלים את אילן, זה ממש לא מובן מאליו.
חולדאי שהיה ראש עיר טוב, הצליח לחדש את העיר הזאת בהמון אלמנטים, ויצר מוקדים לצעירים, והתחילו לבוא פה אנשים לגור, אם הם גרו בפלורנטין, אז הבילוי הוא בפלורנטין ובדיזינגוף. הרחוב הזה התחיל להתחדש בערך מדיזינגוף סנטר, צפונה לכיוון הכיכר, ובהמשך צפונה לכיוון רחוב גורדון. ונפתחו עשרות, אם לא מאות, אתרים של האכלה, בתי קפה ופאבים. תשמע, אם היית הולך בלילה, ולא ביום חמישי, ביום שני ושלישי ורביעי, בעשר בלילה, בקושי אפשר היה לרוב המדרכות. פאב אחרי פאב אחרי פאב, אנשים לא יושבים גם, אלא עומדים ושותים כמו שנהוג באירופה, כמו שנהוג בלונדון. אומנם לא אחרי עבודה בחמש, אלא בעשר בלילה, ותמיד שמח, תמיד עתית הרבה אומר, ממה חגיגה, בסך הכל שותים קפה. כל יום שני וחמישי נפתח מקום אחר, כי המקום הזה פשוט הפך להצלחה בלתי רגילה.
אילן שחורי, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ובחזרה לאריאל. גם אחרי הפיגוע הוא המשיך להתגורר ולבלות בדיזינגוף. למרות הפציעה, למרות שאיבד חבר, למרות הצלקת שנשארה בנפש. כי את הלב של דיזינגוף, שום דבר לא יכול לעצור.
כן, ישבתי פה עוד כמעט כל יום מעד הפיגוע, עד שעזבתי את האזור. אנשים לוקחים את זה לשני צדדים, או לא להגיע למקום יותר, או לחזור לשם, כי זה בעצם סגירת מעגל, או ריפוי, או אלף ואחת דברים. אז אני הייתי מאלה שהגיעו חזרה, וחזרו וישרו, וישבתי עם חברים פה תמיד. נראה לי שהמשכתי הלאה, עם כמה שאפשר להמשיך הלאה. אתה לוקח איתך את הצלקות ואת הזה, ואת ה... אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה, מחבק אותם, ולוקח אותם ואומר, טוב, היינו לוחמים בצבא, אנחנו יודעים מה זה, אמנם זה באמצע דיזינגוף, ואי אפשר להתכונן לפיגוע באמצע דיזינגוף. ממשיכים קדימה, לא נותנים לנצח אותנו ולהשתלט עלינו. זה עצוב מאוד, ליבי במשפחות, שולח תנחומים לכל המשפחות וחיזוקים לפצועים. זה לא משנה אם אתה מוגדר פצוע בינוני או פצוע קשה, כי חטפת כדור או נקטע לך רגל, או שאתה פצוע בנפש ולוקח אתך צלקות עד סוף החיים, כאחד שהיה שם.
הפיגוע באילקה ביום חמישי הצטרף כאמור לרשימה מפוקפקת של פיגועים שנחרטו בלב התודעה הישראלית. אבל אני יכול להבטיח לכם, הימים יעברו, השמש האביבית תעלה מעל שמי תל אביב, והרחוב הכי ישראלי שיש יחזור לשעננות של עצמו ולחגיגות בברים המלאים בכל ערב. איך אמר פעם הכדורסלן אדי גורדון במשפט שנחקק על קירות פאב הסימטה לאחר הפיגוע ב-2016? יש בנו אהבה, והיא תנצח.
יש בנו אהבה והיא תנצח, חד משמעית.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם גם מוזמנים לדרג אותנו ולהזין לפרקים נוספים שלנו על גל הטרור. חפשו את הפרק למה הרמדאן מאיר את כל השדים. כתבו לנו מה דעתכם על הפרק בקבוצת הפייסבוק שלנו פודקאסט להמונים, ואתם גם מוזמנים לכתוב לי בטוויטר, וכמובן אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. את הפרק ערכתי ביחד עם גיא סלם, על הסאונד ניסו עזרן, סיוון חילאי ועטילה שומפלדי חברים בצוות הכותרת. אני רון טוביה, נשתמע בפעם הבאה.